כן, פרק למד ב'. כן, והכל מטעם הנעל, מהטעם הנזכר לאל. זאת אומרת, מה ראינו למעלה? שלימוד התורה הוא מכפר על הכל, בגלל שהשורש שלו בא ממקום עליון מאוד, בא מ... לא יודע, זה... אולי זה יעזור, מי יודע. טוב, התורה שורשה במקום מאוד עליון, ולכן היא עומדת בשורש כל המציאות, ולכן גם כשהמציאות מתקלקלת, אפשר על ידי חזרתה אל השורש לטהר. כן, זה כמו שלמשל יש שאדם לפעמים, למשל, טובל במקווה. מה פירוש הטבילה במקווה? שאדם חוזר אל המצב הראשוני שלו. מהו המצב הראשוני? מים. אין אדם היה במעי אמו בתור עובר, הוא היה בתוך מים, והשיבה והקלקולים של החיים זה בא בגלל ההתרחקות מן המקור. שווים אל המקור, זה מין פעולה כזאת אדיפלית של שיבה אל מקור החיים, על ידי זה האדם מתאהר. אז מה שאומר כאן, והכל מהטעם הנזכר לאל, ששורשה העליון של התורה הקדושה היא מעל כל העולמות כולם, והעניין הוא כמו שכתבתי לאל, תם אמרם זל שכל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו מוכלים לו על כל עוונותיו ואין שם, כן העניין שעל ידי עסק התורה כראוי הוא מעורר שורשה העליון להציל ולהשפיע שיפת אור עליון וקדושה על העולמות כולם, מורשפי הרשפי אש הלבת נורא, לגרש ולחלות כל התומות והזוהמות שגרם במעשה בכל העולמות, להתקדש להעיר עוד בקדושה העליונה, להתקשר יחד אחד בחברו, וכל הפגמים מתמלאים וכל הקלקולים מתקנים וכל ההריצות, הריסות מתבנים, והשמחה וחדוות היתרת ואור העליון מתרבה בכל העולמות. וגם כי ידוע שכל דבר אינו נתקן אלא בשורשו העליון, וכל אחד מישראל שורש העליון של נשמתו הוא מאות אחת בתורה הקדושה. עכשיו כאן יש משהו חדש. עד עכשיו דיברנו על התורה בתור השורש הכללי של כל המציאות, אבל לכל אחד ואחד מאיתנו יש אות בתורה שהיא השורש שלו. כן. האם גוי יכול לתקן?
אם ישראל יש תורה הוא יכול לתקן, גוי לא יכול לתקן.
אני פשוט לא מבין את השאלה, השאלה מטמיעה אותי ביותר. אמרנו שלא רק קורבנות ולא רק תשובה ולא רק כפרות מתקנות, אלא גם תורה. אז אתה אומר, בסדר? אוקיי, בסדר. ולכן, אז לכל אחד מאיתנו יש אות שורשית בתורה. למשל, איפה האות של הגאון מווילנה? הגאון מווילנה אמר שהוא כתוב בתורה, שנאמר אבן שלמה. וצדק יהיה לך, אבן שלמה זה אליהו בן שלמה, זה השם של הגאון מווילנה. כן? אבן, אליהו בן, שלמה, שלמה. כן? למה הוא מצא את עצמו שם? דווקא בגלל שזה בדיוק בספר דברים, במאה המתאימה, כלומר אם מחלקים את ספר דברים ל-10 פרשיות, כל פרשה אחת כאחת, כנגד אחת מן המאות של האלף השישי, אז המאה של האלף השישי שבה הגאון מווילנה היה, זה יצא בפרשת כי תצא בסופה, ולכן שם הוא מצא את עצמו. כן. כל אחד בתורה הקדושה, לכן כל פגמי הנפש החוטאת נתקנים ונמתקים בשורשם בתורה הקדושה על ידי העסק בקרוי. וכמו שאמר הכתוב, אבל יש אפילו ביטוי כזה ידוע, ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. נכון? זה אגב לא נכון מבחינה מספרית, אבל זה בכלל לא משנה. כן? יש, ראיתי פעם איזה מאמרים שמנסים להסביר את זה באופן שזה יצא כן כפשוטו, לא יודע בדיוק. אבל העיקרון הוא זה שרצו למצוא 60 ריבו אותיות לתורה, זה בא לומר שיש התאמה בין התורה לבין נשמת ישראל. מה קרה? טוב. וכמו שאמר הכתוב, תורת השם תמימה משיבת נפש, שאף אם כבר נחרטה הנפש. משורשך, אז היום הזה משיבת נפש. משיבת נפש בדרך כלל מבינים מה שנותן סיפוק. אדם מרוצה, כן? משיבת נפש הוא מרוצה. אבל אפשר להבין משיבת נפש מחזיר לו את הנפש שעבדה לו. משיבת נפש, הנפש עבדה, שהוא מחפש אותה, מוצא אותה בחזרה. איך היא משיבה נפש? אז דיברנו על זה שיש שלוש מדרגות בנפש האדם, נפש, רוח ונשמה, ולמעלה מזה גם נשמה לנשמה, ארבע מדרגות בנפש האדם, והחטא יכול לחתוך את הנפש מן הרוח והנשמה. אם החטא יותר חמור, גם הרוח נחרטת. אבל יש אפשרות להשיב את הנפש. כן, אז מה שאומר, שאף אם כבר נחרטה הנפש משורשה חס ושלום, ותרד פילאים בהם כמצולות הרע. חס ושלום, התורה הקדושה שעוסק בה, היא מקימה ומוציאה ממסגרים, ומשיבה אותה להתקשר כבת תחילה. וביתרון אור התורה הקדושה, בזו שמו פרק כמה דתנית, תניה רבי בנה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, תורתו נעשית לו סם חיים, שנאמר עץ חיים היא. מה זה סם? זה תרופה. כלומר, הסימן שהוא היה חולה. הוא היה חולה, אם כן, התורה היא סם שמשיבה אותו מן המחלה. ואומר, כי מוציא מצא חיים, ואמרו במחילתה, מה תלמוד לומר, כי אני השם רופאיך? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אמור להם לישראל, תורה נתתי לכם, רפואה היא לכם. חיים היא לכם, שנאמר, חיים הם למוצאים. אז זה רפואה למה? למחלה של ניתוק הנפש מן הרוח והנשמה. הדבר הטוב היה אם היו דואגים קצת יותר שהמזגן יעבוד, אבל מה נעשה? ולכן תקנו הראשונים ז"ל נוסח הווידוי על פי סדר הכ"ב אותיות. אני חורה, למה סדר הווידוי זה לפי א' ב'? אשמנו, בגדנו, גזלנו, כן? א' ב' ג'. למה? כי זה 22 אותיות שהם הבסיס של כל התורה כולה. הרי התורה היא עשויה מאותיות, 22, ולכן על ידי הווידוי, כאשר יש התחברות אל שורש המציאות, היינו התורה, שהיא כ"ב אותיות, זה מסייע לכפרה. לכן זה מה שאומר, לכן תקנו הראשונים ז"ל נוסח הווידוי על פי סדר הכ"ב אותיות, כדי לעורר שורש העליון של נפשו אשר היא מקושרת ונאחזת בתורה הקדושה לטהרה ולקדשה. וכל עוד שהאדם קשור ודבוק בתורתו יתברך, ובאהבתה ישגה תמיד, אף היא תאיר אליו ומשמרתו בכל דרכיו וענייניו, שלא ייפול ברשת היצר חס ושלום, כמו שכתוב בשמות רבה, פרשה למדווה ואין שם. כלומר, יש לא רק שהיא מתקנת, היא גם מונעת את החטא. כי כאשר, איך אומר הרמב״ם, אין מחשבת החטא נכנסת אלא בלב המנוער מן החוכמה, ואמרו חז"ל, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. אם כן, התורה היא משמרת אותו גם מזה, כי היא מעסיקה אותו בצד העליון של נפשו. ובמדרש תהילים במזמור תמניה אפה, בליבי צפנתי אמרתך למען לא אחת הלך. אין יצר הרע שולט אל התורה. אל התורה. מי שהתורה...
אל.
כן? ומי שהתורה בליבו, אין יצר רע שולט בו ולא נגוע, ולפחות במהדורה שיש לפניי. יכול להיות שזה טעות דפוס, כפי שמצאנו טעויות רבות במהדורה הזו שאני משתמש בה, לצערי הרב. ובתנא דבי אליהו. סדר אליהו זוטר. מה רצה?
מה? סדר, אני אגיד לרב, הרב יגיד, תביא כזה בדיוק.
אל תגזים, זה בסדר. המהדורה הזאת היא נפלאה. היא אפשרה לנו ללמד דקדוק, לברר, מדי פעם לעשות הפסקה דידקטית, כדי שאנשים יוכלו לנשום לרווחה. לא הייתי לקונה אחרת.
טוב.
ובתנא דבי אליהו, סדר אליהו זוטא, רש פרק ט"ז, ובעבוד רבי נתן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, כל הנותן דברי תורה על ליבו, מעבירים ממנו 10 דברים קשים, הרהורי עבירה, הרהורי חרב, הרהורי מלכות, הרהורי שטות, הרהורי יצר הרע, הרהורי זנות, הרהורי אישה רעה, הרהורי עבודה זרה, הרהורי עול בשר ודם, הרהורי דברים בטלים. כן? כלומר, זה כל הרהורים בטלים על ידי העיסוק בתורה. ומלבשתו ענווה ויראת השם על פניו וכל מידה נכונה, ואינו מתיירא מפיתויי יצרו בענייני הנאות העולם ותענוגותיו, כי יצרו מסור בידו לכל אשר יחפוץ יתנו, ובהעצתה תנחהו ותעמידהו בקרן אורה, ועל כל דרכיו נגע אור התורה, שגם כל ענייני זה העולם הם אצלו בעניין טוב ומידה ובמשקל כראוי, כמאמרם ושמתם שמתם, נמשל התורה כשם חיים, משל לאדם שהיכה את בנו מכה גדולה והניח לו רתיעה על מכתו. ואמר לו, בני, כל זמן שהיית רתיעה זו על מכתך, אכול מה שהנעתך ושתה מה שהנעתך, ואין אתה מתיירא. ואם אתה מעבירה, הרי מעלה נומי. כך אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה, תבלין. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו, שנאמר, הלא אם תטיב, סט. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר, לפתח חטאת רובץ. כן. נכון. נאמר ככה, אם אתה לוקח מנה גדולה של בשר והיא לא מטובלת, היא לא טעימה. נכון? כך העולם כולו, בלי תורה, אין לו משמעות. העולם כולו, בלי תורה, איך קוראים לו? יצר הרע. מה זה יצר הרע? זה הריק. זה הריקות של האלוהות. כלומר, הקדוש ברוך הוא סילק את מציאותו, זה מה שלמדנו סוד הצמצום. ואז הוא נותן מקום למציאות. אז המציאות בכללה נקראת יצר הרע. זה לא דבר רע.
והבשר
כן. ואז זה בדיוק. התורה מאפשרת לאכול את היצר הרע הזה. כן? לא לבטל אותו, דלת רבה, נותנת לו משמעות. בלי תורה זה יצר הרע שאין מה לעשות איתו. עם התורה זה יצר הרע שיש מה לעשות איתו. אם החזרה לשורש היא המתקנת, אם כן, מה הטעם בבריאה? הרי ברור שהתוצר של השורש לא מגיע לעולם לאיכות השורש ולדרגתו הגבוהה, כמו שאף אחד לא יצליח להגיע לדרגת האדם הראשון. אם כך, מה הטעם בהיסטוריה האנושית? יפה, שאלה יפה מאוד. כלומר, אם המטרה זה לחזור אל השורש, כלומר, אם החזרה אל השורש מתהרת, אז כנראה שתמיד נחזור אל השורש, כי אנחנו נעזוב את הבריאה, כי הבריאה מקלקלת אותנו. עד כאן השאלה. הבנתם? תשובה. עד רבה, אנחנו חוזרים אל השורש כדי לטהר את הענפים. הענפים. כלומר, אתה חוזר אל השורש לא כדי לבטל את החיים, אלא כדי להוסיף חיים. אז בהתחלה, אדם צריך הרבה חזרות אל השורש, עד שהוא מתרגל לנוק משם ולהמשיך משם לשד חיים, ואז הוא כבר לא צריך לחזור אל השורש. ברור? זה בדיוק הסיבה שמשל בימי התשובה, אלול, ראש השנה, יום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, אדם חוזר אל השורש ומהביל את העולם הזה. כן? נותן ביטול של ערכי העולם הזה. ומי העולם הזה זה הבל וריק. נו, ומה המטרה של כל זה? הסעודה של מוצאי יום כיפור. כי הסעודה של מוצאי יום כיפור, היא מבררת שאכן הצלחת ביניקה מן השורש, ולכן אתה מחויב בסעודת מצווה במוצאי יום הכיפורים. למה בלי תורה האדם חולה? לכאורה, הקומה הבסיסית שמעמידה את האדם מספיק לה המוסר הטבעי, ולא נצריכה התורה כדי להיות אדם בריא בנפשו ונורמלי. נכון. אבל יש הבדל בין להיות בריא ונורמלי לבין זה שיש משמעות לחיים. והמשמעות מוכחת להיות טרנסנדנטית. כלומר, אם המשמעות של העולם מצויה בתוך העולם, אז אין לעולם לאן להתקדם. ולכן יש הכרח שיהיה גילוי עליון מן העולם כדי לתת כיוון לעולם. בוקר טוב הרב. תחילה הרב אמר שלכל אדם יש אות בתורה, ואחר כך נתן דוגמה של מילה בהקשר לגאון מבילנה. מה נכון? וכיצד אפשר למצוא כל אחד את שלו? תודה. מה שנכון זה שניהם. כלומר, לכל אדם מישראל יש אות בתורה, והגאון מבילנה גילה את האות שלו בתורה. וכל אחד צריך לגלות את האות שלו בתורה. איך מגלים את זה? זה לאו דווקא על ידי שאדם מתבונן בספר התורה, כי זה עבודה, זה מתחיל להיות יותר טוב. כי זאת עבודה באמת קשה ביותר, צריך להיות הגאון מבילנה אולי כדי לגלות את זה. אבל לכל אדם יש משהו ייחודי שאליו הוא רגיש במיוחד. כמו שמצאנו ששאלו את אחד מהמוראים, אבוך במה יאבה זהיר תפי, במה אביך היה זהיר ביותר, מסביר האריזל שזה כדי לדעת את שורש נשמתו. כל אדם יש לו איזה עניין שבשבילו הוא מוסר את הנפש, דברים אחרים לא כל כך חשובים לו. כן? אז זה סימן שזה שורש נשמתו, זה האחיזה שלו, זה האות שלו בתורה, אפשר לומר. כן.
איזה מצווה יש בסודת למוצא כיפור? מה זה
סעודת מצווה? סעודת מצווה מוצא יום כיפור, ודאי.
מי שלא עשה אותה
עבר? ודאי, עיין נע ברמה, סוף הלכות יום הכיפורים. מה, אני ממציא?
לא,
עיין הכבודו בהלכות...
סעודה
זה כל לחם? איי, צריך להראות את הכל, הכל, הכל.
כתוב,
לאכול
בשמחה...
יש פה?
המלצה? כל מצווה...
רגע, רגע.
איפה משנה בורא?
שולחן ארוך אור החיים, סימן תברש כף דלת. ואוכלים ושמחים במוצאי יום הכיפורים. דהווה קצת יום טוב. נכון? כך הוא אומר. יותר מזה, ואוכלים ושמחים, דהווה קצת יום טוב, טור ומעריו, מעריוויל, ואור זרוע. כדאיתה במדרש, דבת קול יוצאת במוצאי יום הכיפורים ואומרת לך אכול בשמחה לחמך. בסדר? טוב.
מה
סעודת מצווה? כתוב, ואוכלים ושמחים במוצאי יום כיפורים. מה הבעיה?
מה שמצווה כתוב? מצווה.
יש דברים שהם למעלה ממצווה.
אבל
זה בדיוק העניין, זה בדיוק העניין, לא כתוב מצווה. למה לא כתוב מצווה? כי זה משהו שנובע מההבנה הנכונה של התורה. ודברים שנובעים מההבנה של התורה הם המבחן של האדם. כלומר, אם זה היה כתוב מצווה, אז כל אחד היה עושה את זה, ואז לא היה מבחן. כיוון שלא כתוב מפורש מצווה, זה המבחן. האם באמת חזרת בתשובה כראוי? אם חזרת בתשובה כראוי, אז תאכל הרבה. בסדר? נראה אותך. כן. כן, נו. אבל למה השמחה בא לידי ביטוי באוכל?
האוכל, תראה, אחרי צום של 26 שעות, בן אדם לא יאכל, הוא מסכן את עצמו.
אבל אז לא צריך להיות מצווה. חוץ מזה, אני אגיד לך יותר מזה. הרי אין מצווה, הרי בסוף יום הכיפורים לא רעבים, זה דבר ראשון. דבר שני, אם זה רק בגלל שנגמר הצום, אז יכולת לאכול ביסקוויט ולשתות כוס מים. כלומר, למה יש סעודת מצווה? למה יש סעודה? למה עושים שולחן יפה והכל? זה ודאי שזה לא נכון מה שאמרת. זה לא בגלל שיש סכנה למות. ממש לא. אלא, כי בשר התעניות לא מצאנו שיש מצווה. בסוף תענית רגילה, סוף ישיבה עשר בתמוז, אין סעודת מצווה. אוכלים כי נגמר הצום. במוצאי יום הכיפורים יש ערך מהותי. מה הערך המהותי? הערך המהותי, שכיוון שהצלחת להיטהר, לחזור אל מקור, אז עכשיו אתה יכול לקדש את חיי העולם הזה. זאת המעלה, כן? נכון, בדיוק. ועכשיו אני גם רוצה להזהיר שאם אנחנו לא נגמור את נפש החיים היום, אז אנחנו לא נאכל מה שיש פה. שלכם ברור. שברור, כן? טוב, שלום לכבוד הרב. אם התורה היא כל כך אמננטית לקיום האנושי, כיצד יכול אדם לחוש לאחר שנים של לימוד שאינו יכול ללמוד יותר, שהתורה פתאום אינה מדברת אליו, לא קיום המצוות, וכי אין בה חיות? התורה זה השפה של הנשמה, לא השפה של הנפש. ולפעמים התורה אינה משיבת נפש, בגלל שהיא לא עוסקת בכל הדרישות של הנפש. למשל, יש אדם שכל ימיו למד הלכות נזיקין, אבל אין לו שכן שדופק לו את האוטו, בכלל לא מעניין אותו הלכות נזיקין. או אין לו אוטו. כלומר, זה הוא חי טוב, נזיקין הוא לא יודע מה זה, אז הוא לא מבין למה הוא צריך ללמוד על שור שנגח את הפרה וכו'. לעומת זה, יש לו איזה בעיה של שלום בית, ואף פעם הוא לא למד את הסוגיות הנוגעות לזה. אז פתאום הוא מרגיש שזה לא מדבר אליו. ברור. או הוא יש לו חוש מוזיקלי, והרב שלו אמר לו זה ביטול תורה. כן, אז זה, לכן זה לא, היא לא משיבת נפש. טוב. ויש לומר על דרך דרש, הכתוב, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות. ודרשו, אל תקרא חרות על הלוחות, אלא חירות על הלוחות, והעניין כן שכתב החסיד הלוצאטו, זצוקל בספר מסיעת ישרים, מי זה החסיד הלוצאטו? הרמח"ל. במאמר רמז"ל, הנ"ל, בראתי יצרה, דברתי אלו תורת תבלין, שכמו בעניין רפואת הגוף, שהרופא נותן לחולה תבלין ממוזג מכמה מיני סמנים ועשבים, והכל במידה ומשקל בדקדוק עצום, כפי הנצרך לעניין החולי הידוע לרופא. האם יעלה על הדעת החולה שהוא יעשה לו לרפות חוליות תבלין אחר ממוזג עם סמנים ועשבים אחרים, כפי שתעלה בידו מי פתי ולא יבין? הלא הרופא הוא היודע עניין חוליו ויודע טבעי הסמנים והעשבים, הוא היודע איזה סמנים ועשבים הנצרכים לטבע חוליו ושיעור מידתם ומשקלם. כן, אומר הוא יתברך שמו, אל תדמו בנפשכם להימלט מפיתויי היצר בענייניו בתחבולות ועניינים אשר תבחרו לעצמכם כפי דמיוניכם. הלא אנוכי שבראתי היצר הרב יודע עניינו, ואנוכי בראתי נגד זה תורת תבלין סמה דחיה לרפות חילת ענייניו, ותדעו שלבד העסק בתלמוד תורה אין שום תחבולה אחרת לזה. וזהו שכתוב, והלוחות מעשה אלוהים המה, הם לוחות הלב החומד. כן, מה זה לוחות? זה לא לוחות האבן, אלא לוחות של הלב, לוח ליבו. כי עניין כותבם על לוח ליבך, הוא יתברך שמו עשאם, והוא היודע עניין יצריך הנטוע בליבך. והמכתב מכתב אלוהים שכנגד זה הוא הנותן לך עניין עסק התורה לכותבם ולחוקקם על לוחות ליבך להימלט על ידם, על ידם מענייני היצר. ולזאת תדע שאין לך בן חורין מענייני היצר, אלא מי שעוסק בתלמוד תורה ולא שום תחבולה אחרת זולתה. תגידו לי, אז מה עם גוי? איך גוי מתגבר על יצרו? טוב, כיוון שהוא לא מחויב בתורה, אז יותר קל לו. כן, כי כל אחד לפי מעלתו, כך התרופה הראויה לו. למשל, אפשר לרפא פיל על ידי תרופות שהיו הורגות אדם. לכן הגוי הם לא חייב בתרייג, זה לא נוגע לו. וכמו שפרשו זל, בהתהלכך, תנחה אותך בעולם הזה, ובמשלי רבתא, אשרי אדם שקנה לו תורה. למה? שאם משמרה אותו מדרך רע, דכתיב, בתהליכך, תנחה אותך. וכן הוא בויקרא רבה, פרשה למדה, כי היא מיישרת ומכוונת את ליבו, עד אשר יהא לבבו שלם עם אלוהיו, ונאמנה את אל רוחו. לעובדו יתברך בכל ליבו בשני יצריו, כמו שאמרו פרק כמה, חגיגי דברי חכמים כדורבנות. למה נמשלו דברי תורה לדורבן? מה דורבן זה מכוון את הפרדית למה להביא חיים לעולם? אף דברי תורה מכוונים לבודיהן מדרכי מיטה לדרכי חיים. וכן אמרו במדבר רבה, פרשה י' ד' ונחומה פרשת בעלותך וברש פרשת וילך שם, כי אין תרופה ותקנה אחרת בעולם כלל. להינצל מרשת יצרו אשר פורס לרגליו תמיד ללוחדו ולהפילו עד שאול תחתית, להמיתו מיתת עולם, חז ושלום, אלא על ידי העסק בתורה הקדושה. אשר אז נקרא איש חי, שהוא דבוק על ידה בחלקו בחיי העולם האמיתיים, כמו שכתוב, תהי חייך וכו'. ואמרו, רזאל, מה היא לכתיב? ותעשה אדם כדגי הים. מה דגים שבים, כיוון שפורשים מן המים, מיד מתים, אף בני אדם, כיוון שפורשים מן התורה, מיד מתים. וכן השיבו רבי עקיבא לפפוס, ומה במקום חיותנו כך וכו'. ובראיה מהם נאסוף פרשת שמיני, מנוני ימה חיותן בימיה, אוף תלמידי חכמים, מרן מתניתין, חיותי הוא לאורייתא. ואי פרשן מינה מיד מתים. שימו לב שפה יש הבחנה. עם הארץ בלי תורה, עד איך שהוא מסתדר. תלמיד חכם בלי תורה מת. אמרו את זה על דוד המלך. איך דוד המלך מת? לרגע אחד הפסיק ללמוד. למה הפסיק ללמוד? השטן שם עשה רע שם עם אחד העצים. זה הגמרא. ומה אני ציטטתי עכשיו? את הזוהר, נכון? פירוש אחר. זה הזוהר, זה הגמרא. ותנחו מהפרשת עקב, כי חיים הם למוצאיהם. כל מי שמוצא דברי תורה, חיים הם, מוצא. ולכן נאמר, כי חיים הם למוצאיהם. ובזוהר לך לך, צדיק בית עמוד א', זכה חולקיון לישראל, דאורייתא הוליף לאו, אור חוי דקודשה ויריחו ודאי, כתיב תורת השם תמימה, זכה חולקל מנדי השתדל באורייתא, ולא יתפרש מנה, וכל מנדי יתפרש מאורייתא, אפילו שעת אחדה, כמד יתפרש מחיי דעלמא, דכתיב כי חייך וגומר, וכתיב אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. וברש פרשת בעלותך, זכה חולקיון דישראל, דקודשה ויריחו יתראי בהון, ויהב להון, אורייתא דקשות, אילנה דחיה, דבי אחיד ברנש, וירית חיין די עלמא, וחיין די עלמא דעתה. דכל מן דשתדל באורייתא ואחיד בה איתלה חיין ואחיד בחיין, וכל מן דשב יקמיל דאורייתא ויתפרש מאורייתא כאילו מתפרש מחיין בגין דהי חיין, וכל מילוי חיין הדה הוא דכתיב כי חיים הם וגומר, וכתיב ריפות תהיה לשורך. ולזון הצטווינו בעזרה נורא מפי מתברך, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו ימה בלילה. סליחה הרב, המשך השאלה הקודמת, עניין הגאון מבילדן שידע את שורשו, לא הנתי האם מדובר באות או מילה המורכבת ממספר אותיות. תודה. זה יכול להיות ככה, זה יכול להיות ככה. גם אני לא הנתי. אבל בסדר. זה פעם ככה, פעם ככה. בסייעתא דשמיא, שלום הרב. ומניין שלעסוק בחוש המוסיקלי או למשל הקולי, זה לא ביטול תורה? זה יכול להיות ביטול תורה. תלוי. כל אדם לפי צורכי נפשו. יש אדם שאצלו לעסוק במוזיקה זה ביטול תורה. יש אדם שאצלו לעסוק במוזיקה זה עבודת השם שלו. וזה מה שנותן משמעות לתורה שלו. ולכן זה משתנה מאדם לאדם. כן.
ואם המוזיקה היא לימוד תורה? זאת אומרת, בן אדם שעושה מוזיקה,
הדף
גמרא זה המילים של השיר. לומד תוך
כדי שעושה את המוזיקה? לא. לא.
לא, לא.
לא, אדם שעושה... לא, לא. אדם שעושה מוזיקה על דף גמרא או על תהילים, זה עוד לא נקרא שהוא לומד. הוא לומד כשהוא לומד את הדף. אחר כך כל העיבוד המוזיקלי...
הוא אומר את הדף, הוא חוזר עליו.
אם זה כדי ללמוד, אז כן. אם זה...
אבל תוך כדי...
סליחה, אני רוצה לענות. שמת לב שאני רוצה לענות על השאלה שלך?
כן.
שאני הבנתי את השאלה גם בפעם השלישית?
אני רוצה להבין אותך על השאלה.
בבקשה, תסביר. כן.
אם נגיד בן אדם... כמו שבן אדם עכשיו מחזן בבית כנסת את, את הקטע בספר תורה, הוא לומד אותו גם, זה לא יכול שלא להיכנס לך לראש. אז ככה גם אם אני קורא כל דף שקשור בתורה, ופשוט מקליט את זה, אז זה יכול להיחשב גם מוזיקה. אני לא יודע מה זה נחשב יותר, לימוד או מוזיקה.
בוא נסביר לך. אם כשהוא ניגן את זה, זה גרם לו ללמוד, אז זה בוודאי חלק מהלימוד. אבל אם אחרי שהוא למד את זה, הוא עכשיו עוסק בהפקה של הדבר, ועושה חזרות, ובודק את הסאונד ואת ה... וכל מה שמתלווה לזה, זה לא לימוד תורה, למרות שהנושא הוא לימוד תורה. לא עליך המלאכה לגמור, אם כך, הרב לא חייב לסיים את הספר, נכון? באמת לא חייב. מה? אז לא נכון, אז מה קרה? לא קרה כלום. בוקר אור הרב, הרב הזכיר את הנפש ורפואתה, וכשאדם חוטא ומזעזע, מזיק את נפשו. ונאמר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב, ולא יחטא. נו, אז מה? אז אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ולכן צריך לעסוק בתורה כדי לרפא. נו, מה הבעיה? ולזון סבנו, בעזרה נוראה מפי מתברך, לא ימוש ספר תורה זה מפיך, ויגיד בו יום ולילה, כמו שכתוב בהקדמת הזוהר, תחזה, כמה הוא חילה תקיפה דאורייתא, וכמה הוא עילה על קולה. ובגין כך, באילה לברנש להשתדלה באורייתא, אימא וליליה, ולא התעדי מינה. עדה הוא דכתי, ויגיד בו יום ולילה. והתעדי או התפרש מינה, כאילו התפרש מילנה דחיה. זה מובן, כמו זה התוצאה, כלומר, אם באמת התורה זה נותן את החיים, אז לכן, לפרוש מן התורה זה לפרוש מן החיים, ובתנה דבי אליהו. סדר אליהו זוטה, פרק י' ג' אמר, וישתדל אדם בעצמו בדברי תורה, שדברי תורה הם משולים בלחם ובמים, ללמדך שכשם שאי אפשר לו לאדם לעמוד בלא לחם ובלא מים, כך אי אפשר לו לאדם לעמוד בלא תורה, שנאמר לו ימוש ספר התורה הזה מפיך, וכן אמרו בתנחומה פרשת תבוא, בפסוק והיה עם שמוע ופרשת האזינו ומדרש תהילים מזמור א'. יש הרבה אנשים ש... עומדים.
חיים בלי תורה.
חיים בלי תורה. אז הם לא חיים.
חיים בסרט.
נכון. המשך השאלה. יוצא מכאן... המשך השאלה. יוצא מכאן לעניות דעתי שהאדם לא מאוזן. הוא מועד עם תפילות כל ימי חייו. והמלחמה ביצר היא תמידית. גם שאדם מתעלה בלימודו ויצרו מתעלה. לא נכון. היצר תמיד בא... אבל הוא בא בסוגיות חדשות. כלומר, יש אדם שיש לו הרבה התלבטות, הוא חי בחברה של פשע, בין שודדים, והוא דווקא הרוצח השכיר הכי טוב. במשך השאלה, במקביל, בלנס תמידי, והנפש לא שקטה גם אם חוזרים לשורש, היתכן ותודה והמשך יום פורים. אני אסביר. יש אדם, הוא הרוצח השכיר הכי טוב בשכונה. ויום אחד הוא קורא בתורה, וואו, כתוב לא תרצח. איך לא שמתי לב? לא בסדר. חוזר בתשובה. ואז יש לו מאבקים. כי מציעים לו הרבה כסף. יש לו אפילו נשק. הוא יכול להביא, יש לו מינוס בבנק. הוא רוצה לקנות תכשיט לאהובתו. אבל הוא מתגבר. הוא מתגבר, בסוף הוא מציע, זהו. אין לו יותר יצר של רציחה. אבל לשון הרע, וואו, וואו, וואו. עדיין יש לו. אבל הוא כבר לא מתמודד עם הבעיה הראשונה. אחר כך הוא מצליח להתגבר על לשון הרע. אבל יש לו בעיה שלפעמים הוא לא מכוון בחזרת השץ. הוא קצת קורא אלון. נכון, כלומר, ההתמודדות הראשונה כבר אין לו. אבל יש לו התמודדות חדשה. הוא קורא את האלון, את המאמר של הרב שרקי באלון, בזמן חזרת השץ. יש לו הצדקה, אפשר לומר, יש לו נסיבות מקילות, אבל זה בכל זאת אסור. כן? אז זאת אומרת שוודאי שיצר הרע תמיד קיים, אבל הוא נמצא כל פעם במדרגה אחרת. ככל שיש יותר קדושה, כך יש פחות בחירה. ואז ההתמודדות, ההתמודדות של היצר הרע היא בתחום יותר דק. זה לא שזה פחות כואב, אבל יותר דק. יותר דק. ולכן אפשר לומר שהוא יכול לשמוח בזה שהוא כבר לא מתמודד עם הבעיה של לשון הרע או של רציחה. כן.
יש לו יותר
טובה לעשות
את הדבר הקטן.
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, אבל הוא גם לא ייפול שם. בגלל שהתורה גוברת. מה? לא, לא, זה רק שיש לו אישיות יותר שלמה. זה הכוונה.
יש סיפור עם אביי.
כן, כן. אבל אביי לא היה נחשב. למה? כי הוא לא הלך לשם.
כן, בכלל.
לא, אביי בכה ואמר, אם אני הייתי הולך לשם, הייתי נכשל. לכן הוא לא הלך לשם. בסדר. דומני שאמר הגאון מווילנה, שאם היה לו זמן, היה משקיע את כל מרצו במוזיקה, כי היא יכולה לחיות מתים ולהפך. מה פירוש? אם זה כזה מדע חשוב, היה צריך לפנות, לזה זמן. או לחילופין בתורה, היה צריך לזה נתיב. אבל מה אפשר לעשות? אין לנו שירת הלווים. בזמן שבית המקדש קיים, אז המוזיקה הופכת להיות חלק אינטגרלי של עבודת השם. טוב, ואמר הכתוב, עץ חיימי למחזיקים בה וגומר, כי צריך האדם לקבוע בליבו ודמם בדעתו, כאילו היה טובע בנחל שוטף, ורואה לפניו בנהר אילן חזק, ודאי יאמץ כוח להתאחז ולהידבק עצמו בכל כוחו, ולא ירפה ידיו אמנו אפילו רגע אחד, אחר שרק בזה תלוי אתה כל חיותו, מי פתי ולא יבין שהיא מתעצל חס ושלום אף רגע אחד וירפה ידיו מתאחז בו יתבטחף. כן, התורה הקדושה נקראת עץ חיים. אילנה דחי, אז מה זה בעצם עץ חיים? גלגל הצלה. כן? פירוש חדש. מה? כן. שרק אותו העם, אותו העת, שהאדם אחוז באהבתה ועוסק ומהגה בה בקביעות, אז הוא חי, החיים האמיתיים העליונים, קשור ודבוק כביכול בחי העולמי מתברך שמו. דקוצ'ה בריחו ואורייתא אחד. ואם חז ושלום יזניח תלמודו ופורש מקביעות העסק בה לעסוק באבלי העולם ונאותיו, הוא נפסק ונחרט מהחיים העליונים וטובע עצמו במים הזדונים, רחמנא ליצלן. לכן, עץ חיימי למחזיקים בה, יבוא אדם יאמר, אדם שנגיד, למשל שנותנים אצל בעלי המוסר, יש אדם שניצל מתביעה על ידי שהוא תפס עץ, מגיע אל החוף ומחזיק את העץ ואומר, מגיע לי יישר כוח, תראו איך שהצלתי את העץ. כשמצד האמת, העץ הוא זה שהציל אותו. כן? עץ חיימי למחזיקים בה. אז הוא אומר, הנה, אני הצלתי את התורה מכיליון. התורה הצילה אותך. כן, ובזוהר ויצא כופנון ב' זכאי נינו ישראל, לקוד שבריך הוא יהב לו, נורייתא דקשול, תשתדלה בה יממה וליליה, דהה כל מן, תשתדל באורייתא, איתלה חירו מכולה. חירו מן מוטה. ולה יחלה לשלטה עלה. בגין דה כל מן, תשתדל באורייתא, ויתאחיד בה, יתאחיד ואילנה דחייה. וירפה גר ממילנה דחיה, האילנה דמותה שריה הלוי, ותאחיד בהדה ודכתיב, התרפיתה וכו', עיין שם. וכמה צריך האדם לתקוע ולקבוע, זה העניין הנורא במחשבות ליבו בלטימות, שכל האדם בחייו הוא רק אותו העת שהוא דבוק בתורה הקדושה, ושמסלק ופורש עצמו המנה לעסוק בנויו של זה העולם החשוך, הרי הוא מסור ביד יצרו, ולמה לא חיים? כי כבר נטבע במים הזדודים, רחמנא ליצלן, ונשקע בעמקי מצולות הרב, ונחשב כמת ממש גם בעודו בזה העולם, ההולך מדחי אל דחי, צלמה ולא עושה דברים, ולא ידע, כי בנפשו. ולזאת התורה עצמה, אמריה תאמר, וחוטאי חומס נפשו. וכמו שכתוב, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים, אשר ראו עיניך, וכמה אמרם זל על זה, משל לאדם שמסר ציפור דרור לעבדו, אמר לו, כי מדמה אתה שאם אתה מעבדה, איסר אני נותן ממך, נשמתך אני נותן ממך. וכידוע מאמרם זל, על זה בדברים רבה, רש פרשת דלת, שאמר הקדוש ברוך הוא לאדם, נרי בידך, ונרך בידי. אם שמרת את נרי, אני משמר את נרך. אם לא שמרת את נרי, וכולי אין שם, וכן נתנחומה, פרשת כתניסה, ומדרש תהילים, מזמור זין, אין שם. טוב, ומעט חורבן בית קודשנו. מה, נשאר לנו עוד הרבה? נספיק היום? כנראה ש... מה? מה? לא משתדל אף פעם, אני רק פשוט רוצה להבין מה שכתוב. טוב, בסדר. אבל אני חושב שזה ברור, נכון? מה שלמנו עד עכשיו. שהתורה היא עץ החיים, ושבלעדי האדם נופל לחד וכו' וכו'. טוב, הדברים האלה ברור ש... יש גם צדדים נוספים שצריך להוסיף עליהם, אבל כאן עיקר הדגשת המרכזיות של לימוד התורה, ומעט חורבן בית קודשנו וגלו הבנים מעל שולחן אביהם, שכינת כבודו יתברך אז לה ומתארך כביכול מתגרשת, כן, ולא תרגיע. איגרת ספר תירוחין ואיגרת שיווקים, כך כתוב בגט. זה בדיוק כן, זה בדיוק מה שהוא שאל, וזה בדיוק מה שאני עניתי. אז למה יש לך קושיה על מה שעניתי? אמרתי, כתוב, ספר תירוחין ואיגרת שיווקין כדת משה וישראל. זה מה שכתוב בסיום הגט. לא כל אחד זוכה לראות את המסמך הזה.
שיווקין, מה זה שיווקין?
שיווקין, עזיבה. בבית. בסדר? טוב. ומת חורבן בית קודשי. וגלו הבנים מעל שולחן אביהם, שכינת כבודו התברך, אז לה ומתרחה כביכול. ולא תרגיע. ואין שיעור, רק התורה הזאת. מה זה שיעור? כלומר, מה שנשאר ממה שהיה. אז מה היה לפני כן? מקדש, מלכות, נביאים, כהנים, סנהדרין. כל זה הלך לאיבוד. אז מה נשאר לנו? נשאר לנו תורה. כשישראל עם הקודש מצפצפים ומהגים בה כראוי, הן המה לה ממקדש מעט, להכין אותה ולסעדה בשורה עמהם פורסת כנפיה עליהם כביכול. ובין כך התניחה מעט, כמאמרם ז"ל בפרק כמה דברכות, מיום שחרב את המקדש, שאינו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. מה? מצפצפים זה כמו השריקה של הציפורים. כן, כמו שהציפורים מצפצפים. בסדר? זה נקרא לצפצף. כן. ואמרו שם עוד, אגב, מהני עליך, יש לי קושיה. למה שאלת מה זה מצפצפים ולא שאלת מה זה מהגים? מה זה? מהגים זה נהנים? וזאת מניין לך? זה אפילו לא נכון.
זה לא מלשון הוגה?
לא בדיוק. כן? יש הוגים ויש מהגים. מהגים זה סוג, זה סוג של הייתי אומר, כמו שאנחנו בעברית של ימינו, קשקוש, בלה בלה בלה. כן? חשבת מתענגים, אבל זה לא המשמעות. כן? כתוב דברי הקוסמים המצפצפים והמהגים, שדברי להג. אבל כאן זה נדרש לשבח, מצפצפים ומהגים, כלומר שזה, אהבתי תורתך כל היום משיחתי, שאתה מזמר דברי תורה. שזה מה שמחיה אותו.
מהגים זה מזמרים.
מה?
מהגים זה מזמרים.
נכון, מהגים זה מזמרים כזה.
כן, פה כתוב ומהגים.
כתוב כאן ומהגים. פה אתה עלית על נקודה מאוד חשובה ביחס למהדורה הזאת. שהמהדורה הזאת היא מנקדת בהרבה מאוד טעויות, וזה ספורט שאנחנו עושים במהלך הלימוד הזה, שאנחנו רואים טעויות דפוס וטעויות ניקוד מרובות. כן, ועל זה כבר יש מי שיצטער, כי מי שתרם את הספר הזה, יש לו צער רב מזה שאני כל פעם מעיר על כך. מצד שני, אני אמרתי לו שיש בזה מעלה גדולה, שזה מאפשר את ה... את ההתמקדות של התלמידים, שמדי פעם הרב מפסיק את הלימוד כדי לרדת על, על, על המנקד. וזה נותן קצת שעשוע לתלמידים.
תקים ככה את הטעויות.
נכון. אתה רוצה, אני מזמין אותך לעשות רשימה של תיקוני טעויות, יהיה לך הרבה מה לעשות. כל בין הזמנים יעבור לך. אז כמאמרם זה פרק כמה דברכות, מיום שחרב בית המקדש, אינו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400 של הלכה בלבד. אגב, הביטוי הזה הוא ביטוי של שמחה או של צער? כן, זה ביטוי של צער. מיום שחרב בית המקדש. כלומר, היינו רוצים שהקדוש ברוך הוא יעשות ביותר מזה. אבל אין מה לעשות. מה שנשאר עכשיו זה לימוד התורה. כן? למשל, ולכן, בזמן הגלות יש גם הקטנה של ההערה האלוהית. האור האלוהי מופיע רק בבית המדרש ובבית הכנסת, והוא לא מופיע בשאר העולם. ואז יוצא שהקדוש ברוך הוא הופך להיות יושב ראש המועצה הדתית העליונה של הקוסמוס. מה מעניין את הקדוש ברוך הוא? מעניין את הקדוש ברוך הוא כמה דפי גמרא למדתי, כמה מידות תיקנתי, האם אכלתי בשר כשר או בשר טרף, האם אני שומר על טהרת המשפחה, והאם אני שולח את ילדיי לתלמוד תורה. זה מה? זה מה שמעניין את הקדוש ברוך הוא בזמן הגלות. הבעיה היא שמה עם שאר העולם? שאר העולם לא מעניין את הקדוש ברוך הוא. לא הכלכלה, ולא הביטחון, ולא הספרות, ולא האומנות, ולא איכות הסביבה, ולא המדע, ולא האומנות. כל התחומים האלה מופקעים מחוץ לקודש. ועל זה יש צער גדול לשכינה. כי אז יוצא שהעולם הוא עולם דואלי.
אז מה שרופיע פה זה מה שחרב בית המקדש, מה שזה עולה כך?
אני לא אמרתי שלא. גם לא אמרתי שכן. בגלות, כן. עכשיו, התהליך של הגאולה זה להשיב את הכל אל מקומו. עכשיו, להשיב את הכל אל מקומו, יש לזה ביטוי פסגתי. הפסגה זה כשבית המקדש קיים, שיש נביאים, מלכים, סנהדרין, ארץ ישראל בידינו, שפע וכלכלה גדול, יובל, שמיטה וכו' וכו'. אז בעצם כל תחומי החיים חוזרים ונהיים שייכים יותר ויותר לקדוש ברוך הוא. בימינו אנחנו במהלך אמצעי. הקדוש ברוך הוא הפך להיות אלוהי מדינת ישראל. שזה דבר עצום, דבר שלא היה מקודם. ואז הקדוש ברוך הוא התחיל להתעניין בפוליטיקה, בביטחון, בכלכלה, באומנות, באיכות הסביבה. כל הדברים האלה, ובאוניברסליות, כל הדברים האלה הפכו להיות עניינו של הקדוש ברוך הוא. ברור? אלא מה? זה עוד לא הגיע לשלמות, נכון? אתה צודק, בתהליך. ואמרו עוד, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתור, אגב, צריך לשים לב משהו מעניין, רבי חיים מוולוז'ין הקים את ישיבת וולוז'ין. זה היה מהלך דרמטי. זה לא היה מובן מאליו שצריך להקים ישיבה. לפני כן לא היה ישיבה. כל אחד למד לבד או בחבורה, למדו אצל הרבנים. כלומר, הרבנים בבתי מדרשם היו לומדים. אבל המוסד הישיבתי כמוסד לא היה קיים. עם פנימיה וכדומה. והיה על זה ויכוח בין הגאון מווילנה לרבי חיים מוולוז'ין. שרבי חיים מוולוז'ין רצה להקים והגאון מווילנה בהתחלה התנגד. ויש באמת שאלות גדולות. למה הגאון מווילנה התנגד בהתחלה? זה לא נעשות בזה כעת. אבל מה שבעצם רבי חיים מוולוז'ין צפה, זה שאנחנו בעידן כזה שאנחנו חייבים בפוש האחרון של תקופת הגלות להרבות בהרבה מאוד תורה. וכנראה שהוא צפה כמה דברים. א', את תקומת מדינת ישראל, שהוא הרגיש שזה בדרך, הרי תלמידי הגאון מווילנה נשלחו לארץ בשביל זה. וגם כנראה שהוא הרגיש את השואה. ואז הוא הרגיש שאם לא יעשו עכשיו משהו חריג של בניית מקומות שבהם עוסקים בתורה במסירות נפש עצומה ובשקידה, אז לא תחסר הנשמה בישיבת ציון. לכן שאומר שיש לו פה שליחות היסטורית בדבר הזה. כן? כן. היה פעם מישהו אמר לרב אלישיב שהולכים להוציא עליו ספר. על הרב אלישיב. אז הוא אמר, העיקר שלא יהיו שם שקרים. איך יקראו לספר?
השקדן.
השקדן. הוא אמר, זה השקר הראשון. ואמרו שם עוד, מניין שאפילו אחד שיושב ועושה, אני חושב שהוא התכוון כשהוא אמר, זה השקר הראשון, הוא התכוון על הסיפור הזה. לא הבנתם. טוב, ואמרו שם עוד. לפני הישיבות? היה לימוד תורה, אבל זה לא היה ממוסד. היה צריך להיות ממוסד כדי להקים דור של הרבה מאוד תלמידי חכמים גדולים, כדי להנהיג את הרוחניות של האומה בזמן שיבת ציון. לפני כן זה הספיק בשביל הקהילות. כל קהילה הייתה צריכה מה? רב, חזן, שמש, שוחט. כמה כבר תלמידי חכמים אתה צריך בשביל הקהילה? מעט. נכון, כמו רבי יהושע בן גמלא, ואמרו שם עוד. מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה של שכינה שהוא היה עמו, שנאמר, בכל המקום אשר אזכיר בחולה. ובמשלי רבתא, סוף פרשה ח', כי מוציאים מצא חיים, אמר הקדוש ברוך הוא, כל מי שהוא מצוי בדברי תורה, אף אני מצוי לו בכל מקום. וכך נאמר, כי מוציאים מצא חיים. ובזוהר, בלק, רש ב' א', פתח ואמר, כי תצור אל עיר, לא תשחית את עצה. דה, תלמיד חכם, דאי הוא אילנה דחיה. כלומר, העץ שנותן צל, שנותן פירות, בעיר, זה התלמיד חכם שבעיר. כי ממנו תאכל, וכי ההוא מחבלה אכיל מיני, אלא כי ממנו תאכל. כלומר, הרי אדם שבא להשחית את העץ, לא מתכוון לאכול מהעץ. אז מה זה כי ממנו תאכל? אלא כי ממנו תאכל, ההוא תנרה תקיפה, ההיא דכל רוחין תקיפין קדישית נפקין מינה, דלת הנאה ותיעופתה לרוח קודשה בעי אלמה, אלא אורייתא. דהו זכאה כביכול, אי הוא מפרנס לה. והאיב לה מזונה בהי אלמה, יתיר מכל קורבנים דה אלמה.
מה?
את החלק הראשון. אהו, הזה.
כן, לא צד, תנערת
הכיפה. סלע חזק. כלומר, הסלע החזק הוא זה שאוכל מן העץ. זה השכינה. כלומר, כי ממנו תאכל, היא אוכלת ממנו. השכינה בישראל תלויה בזה שיהיה אילנה דחיה. ככה הזוהר מסביר. לא שהמחבל, מי שבא לך, לא המשחית, הוא האוכל מן העץ, אלא יש מישהו אחר שצריך לאכול מן העץ. וזה השכינה. לכן זה גם כתוב בתו. ממנו תאכל, היא אוכלת. היי, דכל רוחין תקיפין קדישין נפקין מינה. דלת ענה ותעופתה לרוח קודשה בהי אלמה, אלא הורייתה. דאו זכאה, כביכול איהו מפרנס לה. כלומר, הצדיק הזה, שהוא העץ, הוא מפרנס את השכינה, את רוח הקודש. ויעיב לה מזונה בהי אלמה, יתיר מכל קורבנים דה אלמה. ומיומד התחריב בן מקדשה. ובטלו קורבנים, לתלי לקודשה בריחו, אלא אינו מינים דהורייתה, והורייתה נתחדשת בפונה. בגין כך כי ממנו תאכל, ולת מזונה בהי אלמה אלא ממנו, ואינו דכבטה וכו'. כי האדם עץ השדה. דה יקרה אדם, דשתמבודה עילה ותיתה, עץ השדה, אילנה רברבה ותקיף, דה איש שדה אשר בירכו השם, דסמיך עלה. אילן דשתמודה להו שדה תדיר. וזהו גם כן המכוון הפנימי במאמרם ז"ל, בפרק כמה דתענית, מהי דכתיב כי האדם עץ השדה כי ממנו תאכל? אם תלמיד חכם הגון, הגון הוא ממנו תאכל ואם לאו. כלומר, אז הפשט של הגמרא שאתה צריך ללמוד אצל תלמיד חכם שיש לו מידות טובות. אם יש לו מידות לא טובות, אל תלמד ממנו. אבל הגמרא, בעצם המכוון הפנימי של הגמרא, שאם יש תלמיד חכם שהוא הגון, אז ממנו היא תאכל. השכינה אוכלת ממנו. ובזוהר וישלח קופה עין דלת ב'. ואיך יתקף ברנש בקודשה בריחו? יתקיף באורייתא. דכל מן דתקף באורייתא, יתקף באילנא דחיה. וכביכול, יהיב תוקפה לכנסת ישראל יתקפה. ואי הוא יתרפה, מה כתיב? יתרפיתה. אי הוא יתרפה מן אורייתא, ביום צרה צר כוחך. ביום הדיית אלה עקו, כביכול דחיק לה לשכינתה. דאי הוא, דאי היא חלה דעלמה. עד כאן הובן? ברור לו. שלום הרב, איזו מעלה זו מצפצפים לעומת מהגים? תודה. הכוונה שהאחד זה, הייתי אומר, רגשי, והשני, הייתי אומר, ללא תשומת לב. מצפצף זה אדם, הוא שר, הוא מתכוון לשיר. מהגה, הוא אפילו לא שם לב בדיוק למה שהוא אומר. זה כאילו שיחתו, כן? כתוב, כל היום היא שיחתי. לא כתוב כל היום היא דיבורי. מה ההבדל בין דיבורי לשיחה? דיבור זה דבר מכוון. שיחה זה דברים של מה בכך, שעולים סתם ככה. מה שאומרים, כל העוסק בדברי תורה הוא פורש לדברי שיחה. השיחה זה דברים של מה בכך. כן? אז זה המשמעות של מהגים. שהתורה ממלאת אותו בכל צד. להבדין, בכיוון השני, אמרו למשל על אלישה אחר, שלא היה פוסק זמר יווני מפיו. מה זה לא פוסק מפיו? אסור לשיר זמר יווני? מותר לשיר שיר יווני, נכון? אבל זה שלא, זה לא פסק מפיו, זה סימן שהוא היה חי באווירה תרבותית אחרת. אז גם פה, אדם שמצפצף ומהגה בתורה, זה אומר שהאווירה התרבותית שלו היא האווירה תרבותית של תורה, וזה המעלה, כן.
אבל לגבי תלמיד חכם ממנו תוכל, לא היה ראוי שזה יהיה דווקא שימוש תלמיד החכמים, או שזה הוא יתקבל?
זה פשט הגמרא, מה שאתה אומר. זה שימוש תלמידי חכמים. כלומר, איזה חכם לשמש? תסתכל איך הוא מתנהג. זה נאמר כי ממנו תאכל אתה. אבל לפי הכוונה הפנימית שרמוזה כבר בזוהר, ממנו השכינה אוכלת. בסדר? זה שתי משמעויות. פשט ונסתר. ובעסק התורה, הוא עושה כביכול דירה לו יתברך בתחתונים, לשכון כבוד בארץ יתברך שמו. כמאמרם ז"ל בשמות רבה פרשה ל"ג, עד שלא ניתנה תורה לישראל ומשה עלה אל האלוהים. משניתנה תורה, אמר הקדוש ברוך הוא, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כן, זה ההבחנה. ודי, טוב, אולי נשמור את זה לפעם הבאה.
לא
נוכל לאכול. אה, זה כל מה שאתה אומר, זה בשביל לאכול, אני מבין.
זה הספורט.
זה
האוכל.
שמישהו לא יתפתה ויתגרה
ועבור
על נדר. כל השקיעה. משהו בשביל הספורט. כן, ככה אתה? בוא נגיד זה מצווה לאכול. כן? הבאת בשר? כן, אתה אומר,
אני הולך
להביא
בשר.
צר בשר, מה זאת אומרת? מה זה? שלושה חטא כבש, לכבוד זה? טוב. ודי בדברינו אלה למשכיל. אשר מתוכם יראה ויבין דרכו בקודש ויוחז צדיק דרכו, צדק דרכו. לעמוד על משמרת העסק בתורה הקדושה, כל הימים אשר הוא חי ולהיות מעוס ברא ובחור בטוב, לו ולכל הבריות והעולמות כולם, לעשות נחת רוח ליוצרו ובורו יתברך. ויהי רצון מלפניו, יתברך שמו, שיפתח ליבנו מתורתו, וישים בליבנו אהבתו ויראתו, ויושלם כוונתו בבריאת עולמו. שיתקן עולם במלכות שדי וידע כל פעול וכולי. מה זה וכולי? כי אתה פעלתו ואין כל צור, כי אתה יצרתו, ומה כל ששווה פה יש שם לישראל מלאך. ויקבלו כולם עול מלכותו יתברך, כפי הרצון העליון יתברך, ויהיה השם אחד ושמו אחד, אמן, כן יהיה רצון.
רבי חנניה.
אני חושב שסיימנו את הספר.
רבי חנניה.
רבי חנניה. בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, אולי זה הכות את ישראל. נקרא רבי עליהם תורם, סוף שנאמר, עונה יחפש, מציגו את רבי עליה.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.